פרשת ויצא, תפשין, עין. יאללה. רבותיי, פרשת ויצא, הגלות הראשונה של עם ישראל, יעקב אבינו עליו השלום, יוצא לגלות, אמנם כפויה, יעקב אבינו בורח מעשיו, ונסכם את הפרשה בשתי מילים. כפויה. אמא שלו קוראת לו, ואומרת לו שיברח מעשיו שרוצה להרוג אותו, אז הוא מקבל ברכה מאבא שלו והולך לחרן. הוא לא הולך לחרן מיד, הולך 14 שנה לומד תורה בבית שם ועבר, אחרי זה הולך לחרן, 20 שנה סך הכל הוא נמצא בבית לבן, ובסופו של דבר, הוא חוזר לאבא שלו, מה שיקרה רק בפרשה הבאה שהוא יחזור הביתה, אבל סוף הפרשה שיעקב אבינו עליו השלום אחרי שהוא בבית לבן ועובד 7 שנים בסופו של דבר לבן עם כל ניסיונות הרמאות שלו הוא מצליח לחמוק ממנו ובורח ממנו. בסדר? זה בגדול הפרשייה. ועכשיו, לפני שנתחיל, נשאל אתכם אם יש לכם מה לשאול, כי אמרו לי שיש שאלות. אבל, הלו, אתה אמרת שיש שאלות? אתה בא, אני מסביר. טוב, אז בינתיים אני אסביר. בסדר. פרשת ויצא, רבותיי, יעקב אבינו עליו השלום, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה זה ויצא וילך חרנה? אומרים רבותינו שכשבן אדם הולך ממקום למקום יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שהוא יוצא מהמקום הזה כי הוא לא רוצה להיות כאן. לאיפה אתה הולך? לא יודע. היה איזה מלך, פעם אחת הלך לאיזה מקום, ראה איזה מישהו מחכה באיזה צומת. אמר לו, תגיד לי יהודי, לאיפה אתה הולך? אמר לו, לא יודע. איזה מדומטם, אז מה אתה עושה פה? תגיד באמת, אני שואל אותך, לאיפה אתה הולך? אמר לו, לא יודע. אמר לו, בוא, אתה מתחיל להרגיז אותי. אני שואל אותך שאלה אחרונה. פעם אחרונה אני שואל אותך, לאיפה אתה הולך? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, לא יודע, בוא איתי מיד. לקח אותו, קשר אותו, הכניס אותו לבית המעצר. אחרי 3 ימים, יאללה, משפט. אמר, תגיד, זה יהודי, אתה לא הבנת שאתה היית חצוף באותו יום? מה זה השטויות האלה? שואל אותך לאיפה אתה הולך, אמר, אתה יודע מה, בן אדם לא יודע לאיפה הוא הולך? אמר לו, אדוני המלך, אני אענה לך עכשיו בנחת רוח, למה אז אתה הבהלת אותי, אז אני אענה לך עכשיו בנחת רוח. אם היית שואל אותי לאיפה אני רוצה לנסוע, הייתי עונה לך. אני רציתי לנסוע תל אביב. אבל אתה שאלת אותי לאיפה אני נוסע. זה אמרתי לך, לא יודע, למה? הנה, אני רציתי לנסוע תל אביב, איפה נסעתי בסוף? לבית המאסר. אבל זה מה שהתכוונתי, אני לא יודע. איפה בסוף אני אהיה, אני לא יודע. זה אדם שרוצה לברוח מכאן. אדם שרוצה לברוח מכאן באמת לא מעניין אותו עכשיו לנסוע לתל אביב. מה אתה לברוח מפה? למה? יש משהו שמציק לו כאן. אבל יש אנשים, לא, הוא לא רוצה לעזוב כאן. אני למשל מאוד אוהב את המקום הזה. אבל אני יוצא עם בחורה, רוצה להתחתן איתה. והיא נמצאת בתל אביב. אז אני, אין לי עניין לתת לי פה. יש לי עניין להגיע לשם, להיות שם. אצל יעקב אבינו עליו השלום היו שני הדברים. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. רצה גם לברוח מפה בגלל עשיו. אבל גם ללכת לשם בגלל להתחתן עם האישה. יפה מאוד. אבל חז"ל מביאים את הדרשה המפורסמת ועליה אני רוצה להקשות ולשאול אתכם מה התשובה. ויצא יעקב מבאר שבע, אומר רש"י, יצא צדיק מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. ריבון העולמים. תגיד לי, יעקב אבינו זה האדם היחיד בעולם שיצא? כולם יצאו. ועליהם לא כתבו את זה. שברגע שהם יצאו מהעיר, פנה הודה, פנה זיווה, מה פנה?
הוא היה
תמיד
עכשיו באוהל, וזה אולי הרגיש שזה שיצא ממש. אבל עדיין נשאר יצחק, זה לא
שיצא צדיק. יפה מאוד. זו התשובה. לך זה נראה קושייה, מה זה התשובה? למה? כי זה לא וורט כאשר יש מנורה אחת, ברגע שאתה מוציא את המנורה נהיה חושך. זה ראיה שהמנורה הזאת, אם המנורה הייתה, עכשיו נהיה חושך. אברהם אבינו עזב את חרן נהיה חושך, זה ברור, מה זה אברהם יחזית לחרן, מה אין דיבור בכלל. יעקב אבינו עליו השלום נמצא בארץ ישראל עם יצחק. זה ליד כור אטומי הוא יושב. והוא יוצא, ורואים שנהיה יותר חושך. עכשיו מבינים מה זה הכוח של יעקב אבינו. יעקב אבינו מתי נמדד? ביחס לצדיק, לא ביחס לרשע. יעקב אבינו עוזב את ארץ ישראל, כל הארץ מרגישה את החיסרון של יעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו מסכן הולך להרבה שנים. 22 שנה, של 20 שנה בבית לבן. איך 20 שנה בבית לבן?
14, 14, 14, 14, 14.
לא, 7, 7 זה 14, ועוד 6 על מה? יפה, עוד 6 על הצון, והליכה וחזרה, 22 שנה, פלוס 14 שנה, חבר'ה, 36 שנה. 36 שנה כמניין הנירות של חנוכה בלי השמש. 36 שנה הבחורצ'יק עוזב את אבא ואת אמא. ורק אחרי זה הוא יראה אותם, אתה יודע, זה פרק זמן של חיים שלמים. טוב, יעקב אבינו עליו השלום הולך כי אמא שלו צוותה אותו. אמא שלו צוותה אותו, אבא שלו בירך אותו, הוא הולך. הולך לומד 14 שנה, עוד מעט התעכב, אולי למה הוא התעכב 14 שנה שמה, מגיע ללבן. בין כמה הוא מגיע ללבן? לא, אבל אתה בנוי טוב, היסוד שלך טוב. את הברכות הוא מקבל בגיל 63, תוסיף על זה עוד 14 שנות לימוד, חוק חינוך חובה, פלוס שנתיים עזר, 77, הבחורצ'יק בן 77. הבחורצ'יק בן 77 הוא מגיע ללבן. עכשיו תקשיב, תראה טוב, הבן אדם בא לדוד שלו, מגיע לבאר, מגיע לבאר, רואה ששלושה רועים שמה ולא יכולים וכן יכולים, ואז עידן שואל שאלה באמת יפה, תראה איזה רשי מוזר, אומר, הוא הגיע לשם, קודם כל, איך שהוא הגיע, הוא מתחיל לדבר איתם, נותן להם מוסר, הוא חשב שזה סדר בוקר, עכשיו מסגת ישרים. איך שהוא הגיע לשם, הוא אומר להם, אנחנו כבר דילגנו על הסולם והכל, נחזור לזה רק. ויגש יעקב, סליחה, לפני כן, אמר להם, הן עוד היום גדול, לא עתה הספר מקנה. מה הוא מתכוון לומר להם בזה? חבר'ה, מה אתם יושבים? מה אתם יושבים? אתם צריכים לראות את הצון. יעקב לא מבין איך יכול להיות שרועים ישבו ויחכו למים בבאר, כאשר למעשה הם צריכים להיות רועי צאן. אתם מועלים בתפקיד שלכם, בוא נה, מי ראה אותך פה בכלל? בוא נה, אתה לא מפה בכלל. מה אתה מדבר ככה? אתה לא אמור לדבר ככה. יעקב אבינו עליו השלום רואה עוול, מתקן אותו. מי למד ממנו? משה רבנו עליו השלום. מגיע משה רבנו לבאר, רואה שבנות יתרו זרקו אותם למים, זרקו אותם לתוך הבאר. ואז משה רבנו קם ומושיע אותם. למה? כי יהודי צדיק לא יכול לראות שעושים עוול, ולא משנה למי העוול. גדולי ישראל התפארו אצל הגויים תמיד, היו מפוארים מאוד בשמם אצל הגויים, שאפילו כשיהודי דן מול גוי, הרב היה דן דין צדק, מה שבטוח אצל הגויים לא היה קיים. אז לכן היו הרבה גויים, במיוחד הישמעאלים, היו באים לבית דין של עם ישראל לתבוע יהודי. כשעוד גוי תובע יהודי אצל בית דין של ישראל, למה? הוא יודע שזה יהיה דין צדק. הוא יודע שאם הרב יודע שזה אמיתי, אז הוא יתקוף את הרב, את היהודים, בלי שום... ואז מגיע, לא נוכל להשקוט את הצון לפי שהאבן גדולה. ויגש יעקב ויגל את האבן, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול. אני לא מבין, יעקב אבינו, מה, הוא הולך לחדר כושר? כאילו, מה אתה רוצה ללמד אותי עכשיו, בבקשה? יעקב אבינו בא ומגולל את האבן בשנייה אחת, באצבע אחת. אז זה טוב, תודה רבה, אז כאלה משבור, תבואה מפה עליון, שם משמור זכר ורע. מה אתה?
אני רואה
ברמה שלהם, הם צריכים בשביל לפעיות לאדם, הם צריכים לראות את זה שיש לו כוח. זה כאילו,
אם
היה, אם
הוא היה
נכנס לתוך איזה דרש,
אז הוא יכול להיות שהוא היה נותן להם איזה
קושייה
ככה שהם
היו
מתלהבים לעבוד.
אני רואה את ברמה שלהם, הם צריכים להתלהב מאדם משחירים. יפה מאוד. עבודה עושים את זה היום. בדור שלנו. אתה רוצה לקרב לחוקים? תביא להם איזה חרדי, אחד ממאה שערים. רבותיי, מצווה למות תורה. אלה, אנחנו פה. עבודה, אתם יודעים מי אני? אני הייתי אלוף העולם באגרוף. ואחרי זה הייתי סגן אלוף העולם בצלחת מעופפת. וואו, וואו, צ'י. לכן אני אומר לכם, טוב לעבוד את השם. בוא נערי את הסבבה. כאילו, מה הקטע? ככה זה. אנשים לא קולטים בן אדם לפי המדרגה האמיתית שלו. יעקב אבינו פה מלמד אותנו יסוד ועבודת השם. כשאתה הולך למקום שלא מכירים אותך, דבר איתם בשפה שלהם. יעקב אבינו רוצה להיכנס לבית לבן. בית לבן זה בית מאוד מסוכן. סיפר לי קרוב משפחה שלי, שהוא היה בפנימיה לנערים מיוחדים. נגר החבר'ה מהטובים. הוא אומר שהוא קיבל הדרכה לפני שהוא הלך לפנימיה. אמרו לו, תקשיב, ביום הראשון שאתה מגיע, זה הבחינה שלך. אתה קובע את הדירוג שלך. זה ביום הראשון בפנימיה הזאת. איך אתה בא? הולך להיות קרבות מגע, אתה הולך לקבוע את המעמד שלך. ראה הוזרת, תדע מה לעשות. אומר הבן אדם הזה בלי להתבלבל, נכנס לפנימיה, כל מה שזה שם דפק לו מכות. טאפ, בום, בין, טאפ, בום, כיסא את כולם. טוב, אומר, זה עזר לכל 4 שנים בפנימיה, אף אחד לא התעסק איתו. למה? אתה מדבר איתם בשפה שלהם. בשפה שלהם הם קולטים רק את השפה הזאת, מה נעשה? זה אנשים. אנשים לא קולטים שפה אחרת. אתה מבין את הבדיחה המפורסמת הזאת על הבנק, עם ההוא שהלך... זה, את אמרת לי והמנהל הסביר לי, אתה מבין? בסדר. אז יש אדם שהשפה שלו זה שפה של מכות, אתה צריך לדבר איתו בשפה של מכות. יעקב נמצא במצב של פיקוח נפש. יעקב אבינו הולך להיכנס לבית לבן, שזה פיקוח הגוף, פיקוח הנפש. הבן אדם הולך לאכול אותו בלי מלח. לבן הארמי הוא לא דבר קטן. שיא הסיטרה אחרה בעולם באותו הדור, זה לבן. מה שיהיה לימים פרעו אחר כך.
אבל
בפסוק
אתה רואה פה שאיפשהו ראה את רחל, ואת לבן הכי אמור, ואת סון לבן הכי אמור, והגן שכאילו, כמו גבר שעושה פה זלת אישה, ככה הוא עשה.
יפה מאוד. ואתה תשאל גם את השאלה הבאה לגבי הנשיקה עוד מעט, והיא שקלה. זה לא פוזה בשביל אישה. זה פוזה בשביל שכולם ידעו מי הגיע לפה, יעקב אבינו דיר בלקום. יעקב אבינו הגיע לפה, זו השפה היחידה שמדוברת פה.
לא מפחד על כל הדברים האלה, יקח לה
וכל ה... לא, לא מפחד, למה? כי הוא לא גר בדור שלך, הנה זה מה שאמרתי לפני תפילת מנחה. אמרנו ששלמה המלך עליו השלום כותב ספר שיר השירים, וכותב בו ביטויים שאם היום רב יכתוב אותו, מנדים אותו מכל חברה המתוקנת. אין מצב, אם היום רב כותב ספר, ובספר הוא כותב את התיאורים שכותב שלמה המלך, מסלקים את הרב מכל תפקיד רבני ובצדק. למה? כי הדור שלנו זה דור כחול, השם מרחם המוח שלא מעוות. כל דבר מתורגם אצלו לדברים הכי בהמים. ממילא אם הרב משתמש בביטויים האלה, אללה כזה ראש, הרב, מה נסגר איתך? זה לא מתאים. אתה מבין? יפה. עכשיו למה? הבעיה היא לא תמיד ברב. הבעיה היא הרבה פעמים בקוראים. אנחנו הבעייתיים. שלמה המלך עליו השלום קודש קודשים, כשהוא כותב ביטוי מסוים הוא מתכוון רק לכינוי שלו, רק למשל שלו, לנמשל שלו. זה מה ששלמה המלך. כששלמה המלך מכנה את שניים מגדולי ישראל, שני שדיך. עם ישראל זה האישה. ממילא, לאישה יש שני שדיים. מי זה שני השדיים שלה? זה משה ואהרון. מה הקשר עכשיו? בחרת עכשיו משה ואהרון, זה דווקא שמת אותם שם. מה הקשר? אז הוא אומר, יש לי כוונה מיוחדת. הוא אומר, אומרת הגמרא, כמו שהשד הזה מוציא חלב בהתאם למה שהתינוק יונק, ככל שהתינוק יונק יוצא יותר חלב, אותו דבר, ככה משה ואהרון, מי שמשפיע תורה, ככל שאתה מוציא ממנו יותר תורה, ככה יש לו כוח להוציא יותר תורה. זהו. זה משל, אני מספר את זה ברחוב. לא יבינו אותך מה אתה מדבר בכלל. אני אגיד לך, יש לך מוח מעובד, השם מרחם.
אבל
שימו לך, השם מרחם. הרב המעניין. בקיצור, לכן אנחנו צריכים להבין כל דבר בהקשר שלו. יעקב אבינו מנשק את רחל. תבין, מדובר פה בסבא זקן בן 77. שמנשק ילדה בת 3, מה נסגר איתכם? כאילו מה, זה נראה לי בעייתי הרב הזה, זה בעייתי. זה לא, הוא לא נשק אותה נשיקה בפה, והיא שקלה, נשיקה כמו לדודים. תמיד, מה אתה רוצה? זה כמו ילדה קטנה, אתה לוקח אותה, אתה מנשק אותה, זה לא תפיסה, זה תפיסה אחרת לגמרי, זה ודאי רמה אחרת לגמרי. מה גם, שאתה יודע שיעקב אבינו עליו השלום עד גיל פי דלת, עד גיל 84 לא ראה קרי מימיו. להיות רווק עד גיל 84 ולא לראות קרי מימיך, זה מעלה לא פשוטה בכלל. יעקב אבינו קודש קודשים, אין לנו לתאר מזה יעקב אבינו עליו שלום, לכן ודאי שאין חשבון כזה. לכן, תראה כשיעקב אבינו מדבר עם לבן, מה אומר לו? הבא את אשתי ואבוא אליה. אומרת הגמרא, זה ככה, אפילו אחד הריקים לא מדבר ככה. אחד שלוקח, רוצה לקחת אישה, הוא לא בא לחמי ואומר, טוב, תביא את הבת שלך, נבוא אליה. לא מדברים ככה. אתה יודע, ואתה מעבב אותו, תבין, וזה, נתחיה איתה, וככה. אתה מדבר ככה מלמעלה, אתה לא יכול לדבר. יעקב אבינו מדבר ככה, למה? כי מי שמדבר ככה זה או שהוא בהמה, או שהוא מלאך. יעקב אבינו, מלאך. כיוון שהוא מלאך, הכל משמע, כמו להניח תפילין ביד, יש בעיה? דיברנו על זה לגבי השים נא ידך תחת ירכי של אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו שמתקן עוון חטא אדם הראשון, אין לו שום בעיה להגיד, שים נא ידך תחת ירכי, מה הבעיה? זה עבר קדוש, כי זה באמת עבר קדוש. אנחנו היום, קצת קשה לנו לקרוא לו קדוש, בסדר? מסיבות מובנות, אבל העבר עשו הוא עבר קדוש. וזה יעקב אבינו מלמד אותנו, זה מה שהוא משכיל אותנו. אבל, ברשותכם, לפני שנגיע ללבן, הארמי והרשע, בואו נתמקד קצת בחלום, בסדר? כן, כן, בשמחה.
איפה נאמר עליו
בדברים האלה? איך? זה כל אבות, הרי מאיפה הדרשה? הדרשה היא מיצא, הדרשה היא לא מביישב, הדרשה היא מביישב. למה התורה הדגישה יציאה? למה התורה הדגישה יציאה? כי הרגישו את היציאה. איך?
איפה
התרגשת? איפה יצחק ישב, אני לא יודע בתאריכים, מתי זה קרה גרר, יש שם חישוב בירה שאני לא זוכר אותו, מתי יצחק יושב בגרר, יצחק כבר נשוי, קודם כל, רגע, זאת היא עצמה, זה בגיל 137, עוד כמה שנים נשאר לאברהם לחיות, עד גיל 175, הוא עכשיו בן 137 אברהם, עוד כמה שנים נשאר לו, עוד 40, פחות 2, 38, נכון? אז צריך לחשב קודם כל אם אברהם חי או לא חי. אם אברהם חי, 15 שנה ביחד. חייב להיות שהם היו ביחד. אבל חייב להיות שהם היו ביחד, אבל לא עכשיו. ואם היה כתוב ויצא על יצחק, אז היה קושיה עצומה, כי אתה רואה, שמע, על יצחק עוד נאמר אותו דבר, ולא שמענו על זה. ולכן פה הדרשה היא דווקא על יעקב. כן. לא, יאללה, בוא נמשיך. יעקב אבינו עליו שלום מגיע וישן לילה שלם וחולם חלום מפחיד. מה הוא רואה בחלום? סולם. ידוע המדרש, כולם מכירים את המדרש, יעקב אבינו חולם, בחלום הזה הוא רואה סולם מוצב ארצה. יש אומרים שהוא חלם סולם, ויש אומרים שהוא היה הסולם. יעקב אבינו עליו השלום הוא עצמו היה הסולם. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכים לא יכולים לעלות לרקיע בלי יעקב אבינו עליו השלום. למה? כי יעקב אבינו עליו השלום מחבר בין העולמות. כל האבות הקדושים, שואל המדרש, למה הקדוש ברוך הוא אהב את האבות הקדושים? מה מיוחד בהם? מה מיוחד בהם? שהם היו דבוקים באלוקים כל רגע ורגע. פרשת וישלח נראה מה קורה לאב שלשנייה אחת מתנתק מהמחשבה על בורא עולם. אבל כרגע, כל רגע ורגע נתון לקדוש ברוך הוא. זה אבות הקדושים. אז יעקב אבינו עליו השלום הוא היחיד שמחבר בין שתי העולמות, ודרכו עולים המלאכים. מלאכים, יש את הפשט, מלאכים שליוו את יעקב בארץ, מלאכים שילוו אותו בחוץ לארץ. יש את המדרש המוכר שאומר שמדובר פה על איזה שני מלאכים? אלה שהפכו את סדום. אלה שהפכו את סדום, חיכו כל השנים האלה מחורבן סדום עד היום, לא יכלו לעלות לשמיים. למה? בגלל שהם אמרו מחריבים אנחנו. אנחנו מחריבים, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, ורק דרך יעקב אבינו עליו השלום הם זוכים לעלות לשמיים. אבל יש אומרים שהמלאכים האלה היו מלאכים מזיקים. יש אומרים שיעקב אבינו עליו השלום ישן, ומלאכי השרת עולים למעלה. כתוב הרי עולים ויורדים בו. וכל אחד שואל, מה זה עולים ויורדים? היה צריך להיות יורדים ועולים. מסבירים שלמעשה הם היו עולים ויורדים, עולים ויורדים כל הזמן. למה? כי למעשה יעקב אבינו, הדמות שלו חקוקה על כיסא הכבוד. הדמות של יעקב אבינו זה הדמות בעין אדם הראשון. שופרדי יעקב, אומרת הגמרא, מעין שופרדי אדם הראשון. ויעקב אבינו יושב שם שוכב, והם רואים את הדמות שלו למעלה, הם משתגעים. אומרים, בוא נע, זה זה? רגע, רגע, רגע. זה הוא. נפגע בו. למה נפגע בו? תקנה בו, אני במקומכם. תברך אותו, תבקש ממנו ברכה. למה לרצות להרוג אותו? למה לרצות להרוג את יעקב? יפה מאוד. בריאת האדם, יש קנאה אמיתית. יש קנאה אמיתית בין המלאכים לבין אדם. כי כיוון שהמלאכים נבראו ביום השני, המלאכים היו הבריאות הגבוהות ביותר שיש בעולם. ופתאום ביום השישי בא מישהו ועוקף אותם מימין. נברא אדם שעובר אותם. שמלאכי השרת ביקשו להגיד לפניו קדוש, 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 הם היו בטוחים שזה בורא עולם. עד שבורא עולם אומר להם, לא, לא, טעיתם. יש אותי ויש אותו, זה מישהו אחר. אמרו לו, מה? כזאת בריאה גבוהה בראת, זאת אומרת, היא יותר גבוהה מאיתנו. אנחנו נפיל אותו. אנחנו נלחם בו. ואז סמ"ם בא ומנסה להפיל את האדם הראשון. האדם הראשון חוטא, וסמ"ם מקבל את המכה שלו והופך להיות מלאך המוות. הופך להיות מלאך מאוד תחתון. ואחרי זה ממשיכים עד שמגיעים ליעקב אבינו. יעקב אבינו עליו השלום, יש חזרה על הסיפור הזה. יעקב אבינו זה עוד פעם אדם הראשון. מה? עוד אדם כזה דומה לאדם הראשון? הוא עוד פעם יעבור אותנו? צריכים להזיק לו. צריכים להפיל אותו. איך מפילים אותו? מנסים להזיק לו. ואז כתוב, והנה אדוני ניצב עליו. אומר המדרש, משל לתינוק שהיה ישן על המיטה, ובאו זבובים לעקוץ אותו. באה אמא שלו להניק אותו, ברחו הזבובים. אומר המדרש, המלאכים היו כמו זבובים יחסית ליעקב אבינו עליו שלו. כלום. אפס, לא היו נחשבים המלאכים האלה. אבל הם יכלו להזיק ליעקב. ולכן הקדוש ברוך הוא נתגלה עליו. אז במשל זה קל. בוא תסיט את זה לנמשל. אתה מבין מה היחס בין יעקב אבינו לבין... אתה מבין מה זה יחס בין בן אדם לבין יתוש? כלום. מי? לא משווים ביניהם בכלל. ככה היה יעקב והמלאכים. יעקב אבינו היה הרבה יותר מרומה מהמלאכים. ולכן המלאכים התקנאו בו. ולכן הקדוש ברוך הוא היה צריך להתגלות אליו כדי שלא יזיקו לו. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואז יש מדרש מאוד מאוד קשה לעם ישראל, לצערנו הרב. המדרש הזה אומר לקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, אני עכשיו הולך להראות לך בסולם הזה דברים שיקראו לעם ישראל במהלך הדורות. ואז הוא רואה את השר של מצרים, עולה את ה-200 מדרגות שלו, יורד. אחרי זה מראה לו את השר הזה ואת השר הזה, כל השרים שעולים, עד שיראה לו את השר של רומי. השר של רומי עלה ולא ירד. באותו רגע פחד יעקב אבינו עליו השלום. למה? בסדר, צרות הן קשות, אבל אם יש להם גבול, אז סובלים עד שגומרים. אבל אם הוא עלה ולא ירד, מה יהיה איתו? אז הוא ישלוט לנצח? רומי תשלוט לנצח? אדום ישלטו לנצח? זה מפעיד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, עלה והורד אותו. תעלה אחריו, תוריד אותו אתה. יעקב אבינו, פחד. יעקב אבינו לא עולה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זו טעות מה שעכשיו עשית. עכשיו שלא עלית, בגלל זה הגאולה תתעכב הרבה יותר זמן ממה שהייתה אמורה להיות. אני רציתי שאתה עכשיו תפעל פעולה פה בעולם הזה, שהפעולה שלך תזכך את עם ישראל, כמו שעשה זקנך אברהם ביציאת מצרים הראשונה שלו, שתכשיר את הדרך עבור היציאה האחרונה. אתה לא רצית לעלות, כי יעקב אבינו פחד. הם עלה לשמיים, מי אני הקטן? איך אני יכול לעלות לשמיים ולהוריד אותו? זה כלל, ברזל בעבודת השם, כשאתה חושב שאתה קטן, אתה קטן. כשאתה חושב שאתה גדול, אתה גדול. אנחנו נגיע לזה בפרשת שלח לך, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כשבן אדם חושב שהוא חגב, אז הוא חגב. כשבן אדם חושב שהוא גדול, אז הוא גדול. ולכן כלב, מה אומר לציבור? עלו נעלה, כי יכול נוכל. מה זה עלו נעלה, כי יכול נוכל? אומר, אם תאמינו שנעלה, אז נעלה. אדם צריך להאמין בכוחות שלו. שערנו הרב, הרבה אנשים בדור שלנו, תלוי, סליחה, לא קטן, לא קטן, לא קטן, לא קטן, לא קטן, בשום פנים ואופן לא. יצרה רוצה שתחשוב שאתה קטן. ואם אתה קטן, אז אתה לא ראוי. למה אתה לא שם ציצית? תראה, כי אני לא ראוי. עכשיו, כשהוא אומר את המשפט, אני לא ראוי, למה הוא מתכוון? ענבה, זה ענבה, אבל זה לא ענבה. למה? תגיד לי, אתה שלא ראוי. אתה הולך לעבוד? כן. מה, אבל אתה לא ראוי. כן, אני לא ראוי, אבל אני צריך פרנסה. אתה מבין? אני לא ראוי, אבל אני צריך פרנסה. ציצית זה לא צריך להיות ראוי בשביל ציצית. שים ציצית, תהיה ראוי לציצית. כאילו, מה הקשר עכשיו להיות ראוי? זה נקרא ענבה פסולה. יצר הרע מקטין את האדם. אתה רוצה לעשות, נגיד, עכשיו יש לך בית כנסת, והרב מעביר שיעור קבוע בין מנחה לערבית. בסדר? הרב לא הגיע היום. חבוד, מי יגיד לנו דבר תורה? אבישי, תגיד לנו דבר תורה. לא, מי אני? מה? אני? מה אני? מה? עכשיו אתה באמת אפס. יחסית לרב עובדיה, אתה אפס. אבל תגיד, אתה אפס? אתה אפס? בא אליי הילדה שלי, בוכה, אבא, אמרו לי שאני חמורה. אמרתי, סליחה, תעצרי שנייה. את חמורה? אומרת לי, לא. אז מה אכפת לך מהם? מה אכפת לך מהם? ילד בא אליי, אמר לי, אני בטוח מציק יותר מכל הילדים. למה? כי כולם אומרים לי שאני מציק. אתה מבין איך בן אדם קובע את התפיסת העולם שלו? כולם אמרו שאני מציק, סימן שאני מציק. זה לא נכון! אסור לך לקלוט את זה. אם אתה תקלוט שאתה רשע, אתה תהיה רשע. אם תקלוט שאתה חלש, אתה תהיה חלש. לכן, אם תשים לב תמיד, בבדיקה של האנשים, נגיד, מה, אני לא מעודכן, אבל מה המהירות C היום של 100 מטר ריצה מהירה? 9.78. וואה, מה, חשבתי שירדו ל-8 פעם, לא? 9.58. כן? אתה מסכנים. טוב, בכל אופן, מסתיים מזל שאני לא מתחרה. אז 9.78 או 5.8, בסדר? יפה. בוא נסכם עגול 9.5. תגיד לי, יש מישהו שמסוגל לרוץ יותר מהר מזה? אני לא מאמין. גבר, עשו אדם. לא. סי עולם, זה אנשים שמתאמנים כל האימונים שלהם 4 שנים מאולימפיאדה לאולימפיאדה, זה בשביל לשבור את הסי הזה. ולא הצליחו, סימן שאין יותר מהיר מזה. ואנחנו תמיד טוענים ותמיד מבינים את הדוגמה הזאת שזה לא נכון. מה הראיה? אם תשים לו נמר מאחריו, אני מבטיח לך שגם אם הוא לא עצן, הוא יעבור 9.7. איך אני יכול לדעת? כי יש את הכוחות האלה בבני אדם. יש לאדם כוחות שהוא לא מאמין שיש לו אותם. אבל הוא רק צריך להאמין שיש לו אותם. בשעת לחץ, המוח משדר לאדם, אלו אחי, אם אתה לא מוציא את הכוחות האמיתיים שלך, אתה מת עכשיו. אז הבן אדם אין לו ברירה, ואז הוא מוציא את הכוחות האלה. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. יש בנו כוחות, אל תקטין את עצמך. אל תגיד אני קטן, אתה לא קטן. בכל התחומים, בדת, בבחירת אישה. דרך אגב, אם יש דבר אחד שנשים הכי לא סובלות לשמוע, זה שהבעל שלהם חלש. יש נשים שנשואות לבעלים חלשים. יש נשים חלשות שחושבות שהן חזקות, שהן צריכות גבר חלש כדי להרגיש שהן חזקות. חיבה, זה מכיר. אבל רוב נשים אוהבות גבר להישען עליו. עכשיו, אם מסכן הבן האדם הזה, זה מקל מטטי אחד, כולו ככה מתנדן ברוח. אז היא לא תרצה אותך. אז מה הרב, מה אתה רוצה להגיד? שאני אעבוד עליה? אני אגיד לך שאני גבר. לא, תעבוד על עצמך ותגיד לך שאתה גבר. קודם כל תעבוד על עצמך, אתה בעצמך לא מאמין שאתה גבר. אז תעבוד על עצמך, תשכנע את עצמך שאתה גבר, תהיה גבר, ואז תלך אליה. כי אחרת אתה לא תוכל לחיות איתה. כי יזלזלו בך, כי לא יעריכו אותך. זה מה שלומדים פה מיעקב. אל תקטין את עצמך יותר מדי. נכון, ענבה צריך. אני שואל אתכם, משה רבנו עליו השלום. הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו אני מרים טלפון למשה רבנו. תגיד לי, משה רבנו, זה, יש מצב שאתה התלמיד החכם הכי גדול בעם ישראל? מה הוא יענה לי לשיחה הזאת? משה רבנו האמיתי, מה יענה לי? לא, מה קרה לך? אני עם הארץ, אני עם הארץ, אני לא יודע כלום, אני לא למדתי שום מסכת. ככה הוא יענה לך? הוא לא רציני, נכון? הוא יענה לך. הגמרא הכי יפה בזה, הגמרא אומרת במסכת סוטה, מי שמת רבי, בטלו אנשי ענבה. אין יותר ענבים. אין, אין. איש ענבה מושלם בענבה, אין יותר תמחק. אומרת הגמרא, לא תתנה ענבה. דהי כהנה. אני פה. זאת אומרת, מה שכתבת שם במשנה, שנגמרו הענבים, טעית אחי. יש אותי. דוד, עד כזה מדבר פה, לא יתנו לי להמשיך לדבר. איזה חצוב זה. הוא עוד אומר שהוא בעל ענבה. היה זה אחד. היה זה אחד. לא הצליח לו בשידוכים. לא הצליח. כן, כל אחד שיוצא, כלום, זאת היא פוסט אותו ככה, זה זה זה. עד שהרב זאת תפס אותו לאיזה שיחה, אמר לו, שמע אחי, אתה כנראה לא בא לשיעורים וזה, אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, נראה לי שאני הבחנתי לך את הבעיה. אתה פוסל המון בנות מסיבה אחת בנות. אתה פשוט בעל גאווה. ניסיתי לבדוק האם אולי אתה יותר אוהב יפות, אתה... הכל בא אליך, הכל. באו יפות, באו עשירות, באו חכמות, הכל, כל הסוגים. כולם אתה פוסל, לא יכול להיות. חייב להיות שמשהו דפוק אצלך. בדקתי, ראיתי. אתה פשוט בעל גאווה. לך תעבוד, תפסיק עכשיו לצאת, אני גוזר עליך. תפסיק לצאת עם בחורות, לך תלמד ענבה מהי, תלמד מצלת ישרים, עניינים, תגמור, תחזור אליי, תמשיך לצאת. אמר לו הרב, אין בעיה, אני מסכים איתך. הלך למד, הלך למד, גמר, גמר ללמוד, חזר לרב. הרב אמר לו, יאללה, עכשיו אתה יכול לצאת. התחיל לצאת, עוד פעם, לא, 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 לא. קרא לו הרב, עושה לו, אחי, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? עוד פעם אתה ממשיך? אמר לו הרב, ומה פעם כשהייתי בעל גאווה לא רציתי אותם, היום שאני גם ענב אני אקח אותם, בטח לא אקח אותם. אתה מבין? זה אחד שלא הבין מה זה ענב. זה אחד בא לרב, אומר לו הרב, אני פעם הייתי בעל גאווה, אבל אני שברתי את מידת הגאווה. אמר לו הרב, שברת את מידת הגאווה, אני אחר עכשיו שתיים אחי. היה לך פעם אחד, עכשיו אני אחר שתיים. לא צריך לשבור את מידת הגאווה, צריך למחוק את מידת הגאווה. זה ההבדל. אדם צריך לדעת בדבר הזה, מידת הענבה זה לא להיות מטומטם. אדם שיודע שהוא היחיד שמקבל בכיתה 100, 100, 100 על כל מבחן. וכל האחרים 70, 80. מה הוא יגיד? שהוא הילד הכי מפגר בכיתה? אי אפשר להגיד את זה. מה התשובה? נכון, אני התלמיד שמקבל 100 בכל מבחן, אבל אני לא צריך להתגאות בזה. בורא עולם, הביא לי קופסה טובה. מה אני אעשה? זה לא אני. עשיתי משהו בשביל זה. אני יפה. אני הכי יפה בכיתה. אבל מה אתה עשית בשביל להיות יפה? מה קרה לך? עשיתי ג'ל 45 דקות. מה? בסדר, הבנתי. זה לא על היופי הזה התכוונו, נכון? זה היופי הטבעי שלך. היופי הטבעי שלך, זה בורא עולם הביא לך אותו. כשאתה מתגאה ביופי הטבעי, זה גאווה. רק כאשר בן אדם יודע את מקומו, יודע את ערכו, אני יודע שאני עכשיו, אני לא במקום רב בית הכנסת, אבל אני היום באמת בבית הכנסת הזה, בתור אחד שלמד בישיבת הסדר 5 שנים, אני היום הכי חכם פה בתורה. מה אני אעשה? אני הכי חכם פה. ממילא, אם אני נמצא בבית כנסת והרב לא הגיע, אז אני קם ואומר דבר תורה. אבל מי אני? אבל מי אני? איזה מטומטם אדם? מה הקשר מי אתה עכשיו? עכשיו צריך, תגיד לי עכשיו לשאול אותך שאלה, אתה רופא? לא. מישהו עכשיו מתמוטט ומת. מה אתה אומר? אבל אני לא רופא, לא פרמדיק, לא כלום, מה אני אעשה? שמות. לא. אם יש רופא, זוז הצידה. יש פרמדיק, זוז הצידה. אין אף אחד. במקום שאין אנשים, שתדל להיות איש. תעשה לו מסאז'ים על הגב, תרוג אותו בסכן, זה בכוח. תעשה, אם אתה יודע משהו. למדתי פעם איזה קורס, לא יודע, לא, בערך. לא יודע איפה לוחצים, כמה לוחצים, אבל לוחצים באיזה מקום, אני יודע. זה מה שאני יודע. אז אם אתה יודע קצת, תעשה את זה. אותו דבר לגבי תורה, כן. תודה על הפרסיס הזה שאומר, ואז יעזור את החל ולמה להבדך 7 שנים, והחל שפה קטנה.
דבר ראשון, האונקלוס אומר, הוא לא כותב ואיבריו, הוא אומר, כולכם יעקב יד רחל.
רחים זה אהבה. בדחילו ורחימו, התרגום המילולי בארמית למילה אהבה, הוא רחימו. אהבה שווה רחימו. זה לא רחמים. זה לא רחמים. לא. תראה, אתה מבין לבד שרחמים נובע, כי אתה עושה מאהבה, בגלל שאני אוהב אותך, אני מרחם עליך, אבל בעיקרון, התרגום המילולי, כמו שאתה אומר בלשם יחוד שבריחו, באהבה ויראה, ביראה ואהבה, בדחילו ורחימו, רחימו ותחילו. זה מה שאני אומר.
אני יעקב יכול להגיד שהוא אוהב את רחל. כאילו מה זה
אהבה? אתה אומר, זה לא אהבה, זה תאהבה, אתה אומר.
לא, כאילו, איך אתה יכול להגיד, עכשיו אני עובד עכשיו אצל מישהו, הרי בקושי ראה אותם, הוא חי איתה, הוא היה איתה, הרי זה...
מצוין.
זה כל הכללים של אהבה שאנחנו מכירים.
מצוין, מצוין. שאלה מעולה. אם תרשה לי, אני רוצה להקבילה את הסדר הכרונולוגי של הפרשה. אני אגיד עוד וורט אחד כאן על הנדר של יעקב, אז אני זורם אליך. בסדר? רבותיי, יעקב נודר נדר למור. בוא נשמע את הנדר שלו. וידר יעקב נדר למור. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מה זה הכפל הלשון הזה ונתן לי לחם לאכול? אלא לחם רצית לצבוע איתו את הגג. בגד אחד, אז תגיד בגד אחד. ונתן לי בגד אחד ופיג'מה אחד וקרוקס אחד. מה אתה רוצה? פעמוד, אנג'ל. שמעתם על אנג'ל? דני אנג'ל. הוא הבן של הבעלים של אנג'ל. אבא שלו. הוא הבעלים האמיתי, הוא עדיין חי, והוא חולה צליאק, הוא לא יכול לאכול לחם. אתה מבין, המאפייה הגדולה ביותר בארץ, והבעלים שלה לא יכול לאכול לחם. איזה בעת הזה. רוטשילד, אחד מהרוטשילדים מת. איפה הוא מת? בכספת של עצמו. ננעל בכספת, הכספת שלהם היא לא בבניין, היא בעומק האדמה, כדי שאי אפשר יהיה לפתוח אותה. יש קירות בטון מזוין בעובי מטר, ששומרים על הדבר הזה, ויש דלת באותו עובי. ופותחים את הדלת הזאת, הבחורצ'יק נכנס וננעל בפנים. ננעל בפנים. הבחורצ'יק רואה שנגמר לו האוויר ונגמר לו הדלק, הבחורצ'יק עומד למות, כתב, בים של כסף מת ברעב. מה נשאר? רוטשילד! רוטשילד! אחד מהספרה, אתם מכירים את ספרה? על שם כיכר ספרה שם בירושלים. שני האחים האלה שתורמים הרבה לרב עובדיה ולזה, אז הם כבר לא שני אחים, כאילו אחד מהם נפטר. איך הוא נפטר מסכן? באמבטיה. לא יודע למה, פרצה דלקה בבית שלו, והוא נכנס לפאניקה, הוא היה בטוח שרוצים לתפוס אותו, לשבוט אותו, והבן אדם נכנס לאמבטיה ונעל על עצמו. העשן הסמיך מתחיל לחנוק אותו באמבטיה, והמאבטחים שלו מבחוץ צועקים לו, תצא, תצא, אנחנו רוצים להציל אותה, תצא! הוא אומר, לא יוצא. לא יוצא, למה? כי הוא פחד שמחכה לו בחוץ מערב. אז הוא לא יצא, ומת מחנק. אתה מבין? אחד מהעשירים הכי גדולים. למה? זהו, אתה יכול להיות עשיר הכי גדול, ואתה לא יכול להשתמש בכסף שלך. אומר, רב נתן לי לחם, אבל אני מבקש ממך, יא בורא עולם, לחם, אבל בבקשה לאכול. כן, אני רוצה לחם, שיהיה לי לאכול. וגם מגיע עכשיו מה שאמר שי, לחם לאכול, מה שאני צריך. יש לחם במזווה, 8 קילו, לא רוצה. איך יעקב אבינו מלמד את שלמה המלך עליו השלום, לימים הוא יגיד בספר שלו, רש ועושר אל תיתן לי, בורי עולם אל תיתן לי להיות עני, לא רוצה, כי אני עלול מהרעב שלי לעשות שטויות, אבל גם עושר אני לא רוצה, יותר מכסף ממה שאני צריך אני גם לא רוצה, אלא מה אני רוצה? אטריפני לחם חוקי, תן לי לאכול מה שאני צריך. למה לשון טרף? כי החיות לא טרופות אלא אם כן הן רעבות, חוץ מאחד נחש. נמר, אתה שמעת על הנמר? מה שמעת עליו? מה זה טוב, ומה הוא עושה עם האוכל? אוכל? אני לא שמעתי דבר כזה.
אני שמעתי אתמול
משהו.
מישהו אמר,
נראה
לי הרב אמיר, הרב אמיר.
מה הרב אמיר אמר? הרב אמיר חלק עליי? מה הוא אומר? מה הרב אמיר אמר? משחק? לא יודע. כדי שהם יתאמנו עליו בטרף. זה לא, זה לאזור חינוך. יפה מאוד, טוב, הוצאת אותי טוב, יאללה, יפה מאוד, הלאה. אתה לא מביא לרב שלך כלום, הלאה, בוא נמשיך.
שאלה, יש מה, לא יודע, אולי זה המוצר רואים, שבן אדם וואי, איזה גמרא יפה זאת.
אז פעם אולי היה נכון, כי באמת חיי, כאילו, מיום ליום. אבל היום בתקופה שלנו שיש אותו סוף חודש, שיש כל דבר כאילו הוא בארוך כזה, ואתה לא תלך כל יום למכולת לקנות ארוך את המטר.
מאיפה מתה את השאלה הזאת? השאלה הזאת דנו עליה רבנים לפני שבועיים.
אז אני מתה את השאלה הזאת לפני שבועיים.
הבנתי. קיצור, שאלה יפה. שמעתם את השאלה שלו? דרגת האמונה של פעם לא שייכת בימינו. אומרת הגמרא, מי שיש לו אוכל היום, ודואג מה יאכל מחר, הרי זה מקטני המנה. יש פה מישהו שמקבל משכורת יומית? אין דבר כזה. כולם עובדים היום, משכורת חודשית. כולם מתכננים, יש להם פנסיה. מה אתה מתכנן פנסיה? מה, אתה לא מאמין בהשם? אני ראיתי אותך חותם על פנסיה, שקרן. אתה עושה גמולי השתלמות, נכון? למה? זה בשביל שיהיה לך מחרתיים. למה? אתה חותם חוזה. מה זה השם מרחם?
אבל לא בטוח שהוא חייב מחר, אולי מספיק לו.
אז אתה, אם אמא שלה לא מאמין, בכלל אתה לא מאמין, אז קודם כל נסביר את הגמרא.
צריך להאמין שתחיה גם מחר.
עכשיו הוא הבחין, בוא נסביר את ההסבר שלו, שהוא ההסבר הראשוני, למה הוא מקטני המנה? אני לא מבין מה הבעיה שלך. כאילו, למה אני מקטני המנה? אני רוצה שיהיה לי מה לאכול מחר, אני לא מבין. אומר אתה קטנה המנה, למה? כי אם אתה שואל מה תאכל מחר, מה לקחת בחשבון? שאתה חי מחר, ומי החליט שתחיה מחר? מה השם? מה אתה לא מאמין? אז אם אתה מאמין שתחיה מחר, מה, אתה לא מאמין שהשם ייתן לך את האוכל של מחר? הרי סמוך עליו שאם הוא רוצה להרוג אותך, יהרוג אותך. ואם הוא רוצה להשאיר אותך, הוא יזמן לך גם את המאכל שלך. מצוין, הסברת למה הוא קטני המנה. אבל הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל, אני מבין את זה אז בדורם של חז"ל, אני מבין את זה. כי בדורם של חז"ל העבודה הייתה עבודה יומית. אנשים עבדו יומית. עבדו יומית. קיבלת פרנסה להיום, אחי? מה יהיה מחר? מה זה מה יהיה מחר? מחר יום חדש. הולכים, עובדים, אוכלים, מקבלים. מה הבעיה? אם אתה דואג מה יהיה מחר, או אתה בקטני המנה. אומר לך הרב, אבל היום בדורנו, הרי כל האנשים דואגים למחר. מי שלא דואג למחר, אומרים שהוא תלוש מהמציאות. נכון? אז מה תגיד על זה? מה אתה אומר? יש מישהו תובנה? אני אומר לך, אם אתה שואל אותי לפני שבועיים, לא היית לי שבוע. מה אתה אומר? התשובה היא רבותיי כזאת. חז"ל מה אמרו? אדם שיש לו היום, ועושה פעולה למען מחר, הוא מקטני המנה, זה לא כתוב. מה כתוב? דואג מה יאכל למחר. כולנו מותרים לעשות תוכניות חיסכון. מותר לך. יש שאלה לגבי ביטוח, אתם יודעים, ביטוח חיים, יש שאלה אם מותר לעשות או לא. לא שאלה הלכתית יבשה, שאלה באמונה. נשאלה שאלה כזאת פשוט, האם מותר לי לעשות ביטוח חיים? מה זה ביטוח חיים? שלמעשה, אתה מראה שאתה לא מאמין כל כך לקדוש ברוך הוא. התשובה היא, לא בטוח. כי הרי ביטוח חיים, מה זה ביטוח חיים? זה ביטוח מוות, רק לא נעים להגיד את זה. תראה אז שוכן ביטוח בא אליך, שלום אחי, רוצה לעשות ביטוח? איזה ביטוח? ביטוח מוות. כמה אנשים, אתה מת, אני מביא לך כסף. זה לא נשמע יפה. אני אקרא שוכן ביטוח, ביטוח חיים, זה, אין ביטוח לחיים. יש רק ביטוח אחד כזה, נדיר מאוד, שקדוש ברוך הוא מבטיח, אבל אין דבר כזה ביטוח חיים. ביטוח חיים, הכוונה ביטוח מוות. אם אתה מת, אנחנו נביא, לא לך, נביא למשפחתך סכום כזה וכזה. רוצה או לא רוצה? אז יש אחד שיגיד, חוסר אמונה בהשם, מי שפרנס אותי, יפרנס אותם. טוב, אז אם זה חוסר אמונה, אז גם למה אתה יוצא לעבודה? מי שפרנס אותך, יפרנס אותם, יפרנס. אז הנה, זה השתדלות. אומר, בדור כזה, מלא מאמורות, בארץ כזאת, שמלאה תחלואים, בארץ שיש בה המון אנשים שמתים, תאונות דרכים, ממלחמות, אחי, אני רוצה לבטח את המשפחה שלי, לא רוצה שהם יהיו יתומים בלי משענת. אז וגם לצאת לעבודה אני חושב שזה יותר מדי. אני חושב, תפתח בסטה בשוק, תמכור פיתות. זה מה שאני חושב. לא, זה מה שאני חושב. אז למה אתה הולך ללמוד איזה משהו יותר בכיר מזה? למה? יפה, אז תלך למכור פיתות. אם אתה תגיע לשם, אתה לא תצטרך אותי, אתה תעשה את זה לבד. אבל כהדרכה, אנחנו מדברים עכשיו כהדרכה. אתה תעשה את זה? לא! כי אנשים אומרים, מידת ההשתדלות, שאני גם רוצה שיהיה לי אוטו. ומידת ההשתדלות גם שיש לי בית משלי, ולא רוצה לגור באיזה כפר הודי. אני רוצה לגור בבית נורמלי, בשביל בית נורמלי, צריך משכורת נורמלית. לא טוב? טוב. אז מה אתה רוצה מהבן אדם הזה? מה רוצים מהבן אדם הזה? אה? מה הגבולות בדיוק על השתי שקל, אני לא יודע.
הגבולות בקטע של... ממתי זה מתחיל להיות מותרות, כן? אני רוצה שיהיה עוד.
אני אתן לך דוגמה מעולם הנישואים, ואתה תבין אותו לפי זה. אומרת הגמרא, אישה שמתחתנת עם בעלה, עולה עמו ואינה יורדת. עולה עמו ואינה יורדת. מה זה אומר? שאם אבא שלה היה עשיר, אתה צריך להפוך את העולם, לתת לה מה שהייתה רגילה לאכול אצל אבא שלה. יש עניין שבן אדם רגיל. זה תלוי באדם. יש בן אדם שהוא רגיל לאכול דברים יוקרתיים. הוא בא מבית כזה, אתה לא יכול לצפות ממנו שהוא עכשיו יאכל קש. הוא לא רגיל לזה. אתה תחנך אותו לאט לאט, שיבין, לא להגזים, אבל הוא לא כמוך. אתה אוכל כל יום, למשל אמריקאי שאוכל פיצה, זה כמו שאתה אוכל פרוסת לחם חתוך של אנג'ל. פעוד יותר זה הכיוון, הוא לא מראה, בואו נהלכתי לאכול פיצה, איזה הלכתי לאכול פיצה? זה הפיצה בשבילו, אתה מבין? ככה הם אוכלים, זה האוכל שלהם. יפה, והוא לא מושחת יעני, אנחנו שעומדים מהצד, אומרים בוא נה חבר'ה, הגזמתם, חבר'ה באמת הגזמתם, כי באמת הם הגזימו, אבל היום הם רגילים לזה, לכן אני אומר זה קשה מאוד לדעת מה זה מותרות, מזגן, בדור הקודם, מזגן, זה היה רק לעשירי העשירים, היום, מי שאין לו מזגן, אני, הוא חי מתחת לקו העוני, אני אין. דרך אגב, אתה יודע כמה זה קו העוני? איזה משכורת. כשאתה תשמע אותה תגיד, הלוואי ואני אגיע לקו העוני, הלוואי, תבין. זה מזכורת, זה קרוב ל-7,000 שקל, צדיק, אתה צריך הכנסה של 7,000 שקל כדי להיקרא עני. עני, זה לא צחוק ממך. מי צריך עניים שיש לך עניים כאלה? זה קו עוני של עשירים, מי קבע את קו העוני? עניים, קבעו אותם עשירים. הוא זה מה, צריך חוגים, צריך חוגים, תביא לחם. אני אומר, כשאני הייתי נער, כשאני הייתי אפילו נשוי, אם היית הולך לשוק מחנה יהודה, היית יכול לקנות 10 פיתות אחי בשקל. 10 פיתות טריות, עכשיו עפו אותן. בשקל. 10 אגורות הייתה עולה פיתה. אם אתה רעב, שקל, אני מפנק אותך ארוחת ערב כל המשפחה. אתה מבין? שקל. איפה היום? היום מי ידבר איתך? אנשים היום, אם לא קנית לו קולה, לא דיברת איתו בכלל. מים, הוא לא יודע מה זה. אז אני צריך להגיד את זה עצמו, לא לחיות במותרות. אבל מה הגבול בדיוק? אי אפשר, כי זה נושא שנתון לשינויים. בוא נחזור לעניין שלנו.
אני מכירה שאתה אומר, יעקב אומר, דרך בגד ללבוש,
ללבוש... לא, אני במאמר שלך, אני במאמר שלך, לא ביעקב, אני במאמר שלך, דואג למחר. חז"ל הדגישו את המילה דואג. למה? יש בן אדם שעושה תוכנית חיסכון למחר. כמה זמן הוא משקיע בזה? הולך לבנק, יושב 5 דקות עם מנהל הבנק, תגיד לי צדיק שלי, המשכורת שלי היא כזאת וכזאת, נראה לי שיש לי אפשרות להפריש 200 שקל בחודש. איזה תוכנית הייתה מציעה לי? כך וכך, פה ושם, פה ושם, טוב, חתם. זהו. זה רמת השתדלות והשראה ואשרי חלקו על מה שהוא עשה, אבל יש אחד, כל היום הוא בלחץ, כל היום הוא זה. איזה תוכנית? בוא נשקיע פה, בוא נשקיע שם, אחי, מה קורה לך? אתה דואג מה יהיה לך למחר. דואג, אתה מקטני אמנה. תשקיע, זרוק, שים איזה עצם, תעשה משהו, לא אמרתי לך, אל תעשה. תעשה, אבל די כבר, מה אתה כל היום, נסעתי עם איזה מישהו טרמפ, קדח לי את החור, מבית שמש עד לירושלים, קדח לי את הראש בכל קומבינות כספיות שהוא עושה, תח, תח, קונה פה מוכר, אני קונה חברות קטנות, ואז המניות שלהם עולות, ואז אני קונה, ואז אני מוכר, ואז אני אתערב, מה קורה לך? איבדת את הצפון, אתה מבין? ככה הוא עושה כסף. שתבין שהבן אדם, אתה יודע מה הוא עשה בשביל זה? הוא קיבל דירה מחמיב, קיבל דירה מחמיב, מכר את הדירה והשקיע אותה. אתה מבין? זה לא דואג מה יקרה מחר, זה דואג איתו מה יקרה היום, ובעוד 30 שנה זה שואל דואג, מה קורה איתו? אז אחד כזה זה אדם מאוד מסוכן, אה? שם מרחם. טוב, דואג האדומי, יפה. בואו נמשיך רבותיי עכשיו השאלה של אבישי. תגידו לי, לפני השאלה של אבישי, אבישי שואל איך הוא אוהב אותה, אני שואל אתכם לפני זה שאלה. אתה מגיע למישהו שיהיה אמור להיות חמיך לעתיד. חמיך לעתיד לא קובע לך מה המחיר של הבת שלו, חמיך שואל אותך, כמה אתה רוצה לעבוד בשביל הבת שלי? דוגרי. תגיד לי צדיק, כמה אתה היית אומר?
חודש.
לי חודש. אתה רוצה להתווכח? תגיד, אתה נורמלי? יש לך חברה. אתה רוצה להתחתן איתה, אתה בא אליי. בסדר, היא הבת שלי. אתה בא אליי, שלום וזה, רציתי לקחת לך את הבת. בכיף, אחי. מה אתה רוצה לשלם? אני אעבוד אותך 100 שנה. אתה נורמלי? מה אתה מתחיל 100 שנה? תתחיל חודש, בוא נתווכח.
ברצון ברור, אבל אם תגיד לו קצת, זה תראה לו כאילו שווה קצת.
אז הוא אומר כאן טענה, ואני מקבל אותה, חודש זה מעט. אתה יודע מה? אני מסכים איתך. אבל למה לקפוץ לשבע שנים? שבע שנים, אחי, אתה נורמלי? מה קורה לך? אתה בן 77, מה מלא? אתה בן 77. זאת אומרת, היא שווה 7 שנים. שינית אותי טוב, וזו התשובה. התשובה היא, יעקב אבינו לא נותן מחיר לרחל. אין מחיר לרחל. יש מחיר מתי אני ראוי להיות נשוי לרחל. אתה שואל אותי, אני עונה לך בול. 7 שנים זה הזמן שאני צריך לעבוד בשביל רחל. ועכשיו אנחנו נבין גם את הפסוק הבא, לא מיידית. הפסוק אומר, בוא תראה. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זה פסוק שאני לא מבין אותו, כל שנה אני לא מבין אותו מחדש. תגיד לי, כשבן אדם, אהרון, אני קובע לך שאתה מתחתן בעוד שנה. איך, ויש לך חברה שאתה מת עליה וזה. איך עובר לך הזמן? מהר או לאט? לאט, סופר לאט. כשבן אדם מצפה להגיע למשהו מסוים, הזמן לא עובר לו. למה? כי הוא חושב על איך לקפוץ על הזמן. כלל ברזל במוח האנושי, כשאתה חושב לקפוץ, המוח הולך לאט. כשאתה לא חושב לקפוץ, הזמן נגמר. שמתם לב? כנס לסדר בוקר. אחד מהסדרי בוקר הכי איומים שהיו לך והחשוכים, זה סדר שלא נגמר. לא נגמר. ואתה אומר, עדין, הוא נראה לי השעון פה תקוע, מישהו יחליף פה את הבטריה. מה, לא זז, לא זז! שעה וחצי, אחי, כמו שבע שעות נראה לי. יצא לי הנשמה פעמיים. לא זז. לא זז, לא זז. לעומת זאת, כשזה כיף לך, סדר בוקר אחד יצא לך פצצה בטעות, בוא, נגמר הזמן? איך הגענו ל-11? אני לא מבין, מה קרה לזמן? האם הזמן עובר אחרת? לא. תצא לפגישה עם חברה שלך. 4 שעות, 5 שעות הוא יוצא עם חברה שלו, הוא לא מרגיש את הזמן. אוטובוס אחרון. אם לא היה אוטובוס אחרון, גם עד הבוקר היו מדברים. אתה מבין? לא יאומן כי יסופר, מה קרה? הזמן עבר מהר, מה זה אומר? שנהנית מכל רגע ורגע. זה סוד היסוד במעבר הזמן. כאשר אדם רוצה לדלג על הזמן, כאשר בן אדם רוצה לבטל את הזמן, הזמן נמתח לו. למה? כי הוא מתנגש כל דקה עם הזמן. הוא בחר להתנגש, זוז, זוז. כשאתה אומר לזמן זוז, אז הזמן לא זז. למה? כי אתה מתייחס לכל שנייה, הרי כל שנייה אתה רוצה שהיא תזוז. נכון? אז הזמן לא זז, כי אתה מתייחס. אבל כאשר אתה נהנה מכל רגע, אז אתה לא מתעמת עם הזמן. כשאתה לא מתעמת עם הזמן, אתה ממלא את הזמן שלך, הזמן חמה. יעקב אבינו לא בחר 7 שנים וישב לקצות לפורניים, מתי נתחתן, מתי נתחתן? אז אם הוא היה עושה ככה, זה עובר לו לאט מאוד. אבל יעקב אבינו ידע שמחכה לו עבודה. אני הולך להקים את בית ישראל. 7 שנים ייקחו לי לבנות את הקומה שלי כדי להיות ראוי להיות אבא של שבטי ישראל. יעקב אבינו מודע למצב שלו, אפילו הנשים שלו יהיו מוטעות לזה מחר. יעקב אבינו יודע שהוא מוליד את עם ישראל. יעקב אבינו יודע שהוא האבא השלישי והאחרון של עם ישראל, והוא הולך להקים את בית ישראל. אז אני צריך לעבוד... מה? רצה להעביר את זה ליוסף כדי להשלים את התיקון שלא יהיו גלויות להמשך. אבל יעקב אבינו עליו השלום יודע ששבטי ישראל יוצאים ממנו. הוא רצה שיוסף יתקן את הכל, כי יוסף הוא המתקן האחרון, יוסף שרו של עשיו וכו'. הם חשבו, חשבו, אבל זה לא היה רצון אמיתי, כן.
אבל 7 שנים האלה, זה לא היה 7 שנים של העבודה רוחנית, זה 7 שנים של העבודה רשמית. הם עבדו עם עובד עם ארטון, עם הבקר, זה לא 7 שנים של העבודה
רוחנית. עכשיו, שיפה מאוד, אתה משכת אותי לסוף הפרשה, אני אמשך איתך. סוף הפרשה, יש דבר נדיר ביותר. יעקב אבינו רוצה את רחל. הסכים, נתן 7 שנים לעבוד עליה, עבדו עליו ונתנו לו את לאה. בסדר, נתנו את לאה, נתנו את לאה, מה אני אעשה? אין לי ברירה. לקח את לאה, אבל הוא רוצה עדיין את רחל. אז הוא מגיע להסדר עם לבן, לעבוד עוד 7 שנים, ולקבל גם את רחל. 14 שנה בשביל 2 נשים. דרך אגב, מה המרחק בחתונות בין הבנות?
שבוע.
שבוע ימים, כמו שאומר ישי. רק שבוע ימים. זאת אומרת, יעקב אבינו מתחתן, נגיד ביום ראשון עם רחל, מגלה שהיא לאה, ומקבל בעוד שבוע, מלא שבוע הזאת. מה זה מלא שבוע הזאת? תגמור את 7 ימי משתה שלך, שיגמר 7 ימי משתה, תקבל את רחל, ואצל רחל תעבוד 7 שנים נוספות אחר כך. מצוין, מעולה. 14 שנה. מגיעים? כן.
אם אמרת שהוא חשב שהוא עוד 7 שנים הוא יהיה ראוי להתחתן עם רחל. אז למה אתה עושה זה עוד 7 שנים בשביל להתחתן כאילו עוד פעם?
כי אני, לא, זה כבר עכשיו, זה החמיב כבר קבע. חמיב קבע את המחיר לפי מה שאתה קבעת. אתה קבעת שאתה רוצה 7 שנים, עכשיו אתה רוצה עוד אישה. תשמע אחי, אתה עשית טעות, אתה לקחת את לאה בטעות, אני לא יודע מה נסגר איתך. עכשיו אתה רוצה את לרחל, טוב זה דורש עוד 7 שנים. אבל יעקב לא דורש את 7 שנים. טוב, אז אתה קראת בתורה פה 3 טעויות, יש כתוב בחז"ל 100 פעמים רימה אותו. 100 פעמים רימה אותו לבן ויעקב מקבל. למה? כי יעקב יודע שעכשיו השיטה היא לפעול בשיטה של להנמיך. אבל עכשיו אתה מגיע לסוף, וזו התשובה לגלעד חיימי. סוף 14 שנה מגיע יעקב אבינו עליו השלום לחמיב, ואומר לו, טוב אחי, הנה נולד לי יוסף, נולד קטנו של עשיו, אני יכול ללכת הביתה. להתראות. אמר לו, לא אחי, מה, מי, מו, תגיד לי, מה אתה רוצה פינוק? פינוק אחרון. מה יוסף, מה יעקב יגיד לו? תביא גלידה, תשחרר אותי אחי, אין לי זמן, אני צריך ללכת, נכון? מה אומר לו? אתה יודע מה? אני לא מבקש ממך כלום. תן לי רק עוד 6 שנים להיות רועה צאן שלך. תגיד, אתה נורמלי, אחי, מה נסגר איתך? אתה 14 שנה כבר עבדת פה. הוציאו לך את הדוארה מלהיות רועה צאן. אתה כבר דקה לפני הליכה לבית, תגיד לי, גמרת, עכשיו אתה משתחרר את הבבקום. בבקשה, אחרונה בתור חייל. אני רוצה לשרת עוד 6 שנים, היי. יש לך איזה מצב כזה? ועוד איפה לשרת? איפה לשרת אצל לבן הרמאי? זה שמרמה אותך כל חצי דקה? מה התשובה? כאן התהפך המופע. כאן יעקב אבינו עליו השלום אומר לו לבן, אני צריך לעבוד אצלך עכשיו. למה? כי אני צריך לקחת לך את כל העושר הרוחני שיש לך. למצוץ ממך את כל כוחות הקדושה שיש בתוך התאומה שלך. אני צריך בול, אבל בול, עוד 6 שנים של עבודה, כדי לרוקן אותך מכל ניצוצות הקדושה שיש, ואז למוסף את כוח התאומה בעולם. למה? כי כוח תאומה בעולם לא יכול לשכון בלי קדושה. אין אפשרות לכוח התאומה. למה התאומה נקראת קליפה? או אלה שפחדים אומרים קלי. אני אפילו קליפה הם לא רוצים להגיד. כמו שלא אומרים שין ג' יעני שין ד', אז הם לא אומרים, אז זה כלי. אבל בכל אופן, אומר לך הקליפה, למה התאומה, סיטרה אחרה נקראת קליפה? כי הקליפה היא מסביב לפרי. אין קליפה בלי כלום. הקליפה במהות של השם שלה, קליפה היא קליפה למשהו תוכי. הסיטרה אחרה היא קליפה. למה? אין לה עצמאות משלה. אין לה. הבלון, מה זה בלון? זה כלום. מה המהות של הבלון? שאתה מכניס אוויר, והמעטפת של הבלון יוצרת לך את ההרגשה שאתה מחזיק פה איזשהו משהו. זה התאומה. התאומה אין לה שום דבר מעצמיותה. כל מה שיש לה זה ההתלבשות על הקדושה ולשאוב ממנה. לכן אומרים שטוב לקצות ציפורניים. למה? כי בציפורניים הארוכות מעל גבי האצבע, שמה שורה התאומה. למה היא שורה שם? למה היא שורה? כי היא רוצה להתחבר לבן אדם. רק היא לא יכולה להתחבר לבן אדם עצמו, כי הקדושה שלו גדולה מדי, אז היא מתחברת לקצוות שלו. כאן וכאן. שערות הראש חוץ משערות הזקן. שערות הזקן זה חסדים, שם אין להם אחיזה. אבל שערות הראש וציפורניים, שם יש אחיזה לסיטרא אחרא. כי היא רוצה לנוק קדושה. ולפעמים כשיצר הרע תפס מישהו, ומצץ ממנו את כל לשת הקדושה שהיה לו, פתאום תראה שמתוך הבהמיות שלו, יש לו יצרון קטן לעסוק בתורה או לעשות מצווה. דקה אחרי זה נכבה לו הכל. מי הביא לו את היצר הזה? יצר הרע. יצר הרע שלח אותו, אחי, נגמר האוכל. לך תעמיס עוד קצת ותחזור חזרה. אין ממה לנוק, אין ממה לנוק. יעקב אבינו עליו השלום רוצה לרוקן את הסיטרא אחרא. סופית לנצח את הסיטרא אחרא, לזכך את הכל, ואז ללכת. נכון, הוא הצליח הרבה, אבל לא בצורה מוסלמת. ניקה הרבה, אבל לא בצורה מוסלמת, ולכן היינו צריכים עדיין זיכוכים וגלויות, אבל יעקב אבינו פעל הרבה בצון שלו. הפעולה הזאת של הצון נראית לנו פעולה גשמית. הולך, פועל, עושה להם דיו, אבל זה לא ככה. יעקב אבינו עליו השלום, דרך הצון עובד את הקדוש ברוך הוא. כל גדולי ישראל, משה רבנו, דוד המלך, כל גדולי ישראל היו רועי צון. לראות צון זה לראות צון כרגע כבשים, ובעיני הרוח שלך אתה למעשה רועה את עם ישראל. עם ישראל נקרא צון, שנאמר, ואתם צוני צון מראיתי אדם אתם. מה הם רוצים לעשות מהחיים שלי? עכשיו. ולמה שהוא לא ירד? כי יש לו, אם הוא במשרד הדתות, תגיד לו, אבל אתה דתי. בתור דתי תגיד לו, אנחנו בשיעור דתי עכשיו. תוך כמה זמן זה? אז אני אגמור את השיעור, שאם רבע לזה טוב, תשאל אותה אם רבע לזה טוב. כן, יאללה, תגיד לו רבע לזה. מי סופר אותו, אחי, אנחנו לא נעביר לו כספים. תגיד, תביא אותו לפה, שיראה פה, אנחנו לומדים, תאמין לי, הוא לא יעבוד פה לביקורת יותר 30 שנה. טוב, בקיצור, איפה היינו? עכשיו אני מגיע לשאלה שלו. עד 7 שנים הבנו שיעקב אבינו לא טוחן סתם את עצמו, הוא לא מטומטם, הוא יודע, זה לא ערך של רחל, אין לה שווה ערך ב7 שנים. זה אני צריך להיות מוכשר, לכן אדם לפני שהוא יוצא ליציאות צריך לדעת שהוא מוכשר ליציאות. צריך ללמוד את החומר, צריך לדעת שהוא ראוי ואז שיצא ליציאות. זה ה7 שנים של יעקב שלומדים מיעקב. אבל עכשיו השאלה של אבישי, אוהב אותה. אנחנו לא יודע, אנחנו למדנו במכתב מאליהו, הוא מלמד אותנו שסוד האהבה זה הנתינה. על ידי שאדם נותן, הוא מתקשר לנשמה של השני, ודרך זה הוא הופך להיות מחובר אליו. אז אני לא מבין, אז איך יעקב אבינו עוד לפני שהוא ראה את רחל, עוד לפני שהוא הכין לקוט קפה, הוא כבר אוהב אותה. איך? הוא אומר שזה בקרבה שעה, זה גבולי. אז רבע שעה, אם זה רבע שעה זה גבולי, אז רבע שעה.
תגיד, כולם
תודה, כי אבריחים כולם. בסדר, רבותיי, שמעתם? אבריחים כולם. בעוד רבע שעה כולם תופסים את ה... אתם גם קשור, משרד הדתות גם אתה רשום, זה לא קשור לשלט. משרד הדתות זה כל מי שלומד כאן. כל מי שלומד, דרך אגב גם מי שלא לומד, אלא רק פה ככה גם זה, גם הוא צריך. אתה גם קשור, אתה.
כולם,
אתה תלמיד פה בשלוחה. כל מי שתלמיד בשלוחה הולך, אברכים, כולם. להביא תעודת זהות, קינים, ערוב, כולם. יאללה, יאללה, רבותיי. אין לך פה חוקר? תביא לי כרטיס טיסה של אחותך. תביא חוקר, אחי, יקבלו אותך. תביא נעלי בורקס. מי? עבד בשביל היציא לבן, אבל הוא אומר לך שביהר זה בהתחלה, עוד לפני העבודה. לפני רחל, לפני 7 שנים הוא אוהב אותה, איך הוא אוהב אותה אם הוא לא השקיע בה? תשובה, צדיק שלי, למה המכתב מאליהו כותב שאם תשקיע באשתך תאהב אותה אתה יודע? כי אתה לא יודע שאשתך זה אתה. מהיום הראשון שאתה נולד, אתה אוהב את היד שלך. בלי לעבוד 7 שנים על היד הזאת, למה? כי היא שלך. אשתך זרה לך, אשתך היא אישה אחרת. כדי שאתה תאהב גוף חדש, אתה צריך להתקשר אליו, תשקיע בו. למה אמא אוהבת את הילד יותר משהילד אוהב את האמא, עד כדי כך שאומרים שאבא אחד יכול לפרנס 10 ילדים ועשרה ילדים לא יכולים לפרנס אבא אחד? זה מפני כספית, הרבה יותר קל לפרנס אבא אחד מאשר לפרנס 10 ילדים. מה התשובה? זה לא יכולת כספית, זה יכולת מנטלית, הבן אדם לא מסוגל, כי האבא השקיע בך את הנשמה. אבל אתה לא השקעת באבא שלך את הנשמה, אתה רק חלבת את אבא שלך. אבא תן, אבא תן, אבא תן, אבא תן. יפה, עכשיו בואו נגיע אלינו. אתה לא יודע שאשתך זו אשתך. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד אגוצנטרי, מאוד אנוכי, מאוד אגואיסטי. לכן אנוכי עומד בין השם וביניכם. האנוכיות של האדם מבדילה אותו מהקדוש ברוך הוא. בכלל, אדם שיש לו מידת הגאווה, אדם שמסתכל על עצמו, אדם שהוא אנוכי, אדם שהוא אגואיסט, האדם הזה לא רואה את האחר כאני. הוא רואה את האחר כאחר. לכן המצווה של התורה היא ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה כמוך? מה, אפשר להשוות בדיוק? אני צריך לאהוב את אישי בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי? אני מודיע לכם רשמית, חד משמעית, זה לא יקרה. זה לא יקרה, אני תמיד אוהב את עצמי יותר ממנו. מה, איזה דרישה זאת מהתורה? לא. התכוונו לומר, אחי, כמוך, כמו שאתה מבין, כמו שאתה מבין שאתה אוהב את עצמך, תבין שיש מושג כזה של אהבה. אם אתה תבין את המכנה המשותף שיש לך ולאישי, אתה תבוא לאהוב אותו. לא שדרגת האהבה צריכה להיות שווה. ברמת הנזק חייב להיות שווה. ודאי. כמו ששנוי עליך, לא תעשה לחברך, זה שווה. אבל ברמת האהבה, יש כללים ברורים בהלכה. עבדתי ועבדתך. עבדת מי אני אקח? עבדתי. למה? אם אתה אוהב אותו, אז מה אתה רוצה, אחי? אין דרישה כזאת, זה לא יכולה להיות דרישה כזאת. נחזור לעניין שלנו עכשיו. יעקב אבינו עליו השלום הגיע למדרגה כזו שהוא אוהב את רחל עוד לפני שהוא משקיע, אבל למה? יעקב אבינו יודע שהיא שורש נשמתו. למה ואיש הכלב ויאבק? חז"ל אומרים, ראה שהיא שורש נשמתו, וראה שהיא עתידה למות ולא להיקבר לידו. יעקב אבינו כבר מלכתחילה יודע שהיא שורש נשמתו. אז מבחינתו זה עוד יד. יעקב אבינו פגש את היד שלו. כשיעקב אבינו פגש את היד שלו, אז הוא לא צריך 7 שנים לעבוד עליה כדי לאהוב אותה. הבעיה שלנו הגדולה, שהרבה אנשים נשואים לנשים, ואחרי 10 שנות נישואים הוא בטוח שעומדת מולו. יפה מאוד. לא, זה לא לשם התכוונתי. בהצלחה רבה.
תודה רבה.
אתה הולך לשלט, לביקורת?
כן.
ביקורת השטחים הכבושים? טוב. קיצור, רבותיי, אדם נשוי 10 שנים, אדם נשוי 10 שנים, ומקיים בעצמו את הפסוק של שלמה המלך, אויבי איש אנשי ביתו. חז"ל אומרים, מי זה? זו אשתו. רק אל תביא את הפסוק הזה לאשתך, במיוחד לא ביום הנישואים, כן? שלא יובא ידוע. אבל סליחה רגע, אבל שלמה המלך אמר את זה. אבל זה כתוב. מה אתה מנסה להעלים פה ראיות? מה אתה מנסה לעדן את התורה? התורה אומרת שהאישה זה אויב, כן? נכון? נכון? או לא נכון? לא. אתה תקבע אם אשתך תהיה אתה, או תהיה האויב שלך. אין שום אפשרות אחרת. או שאשתך היא אתה, אם אשתך היא אתה, אז גמרנו, אין לך אויב. ברגע שעמדת את אשתך חיצונית לך, העמדת לך אויב.